אוקיי, המודרטור הוא האחראי לכך שכללי הסעדה התקיימו. עכשיו, כל אחד בקבוצה שהוא המודרטור, בבקשה לקום. גברים ונשים. מודרטורים, לקום. בכל הסירייה צריך להיות מודרטור אחד. עכשיו, בקשה כזאת. מודרטורים, תתיישבו בבקשה. עכשיו, אותם מודרטורים ש... אוקיי, איפה שאין מודרטור בקבוצה, בבקשה לקום. אז תגיעו לכאן בבקשה. אוקיי, מי שחסר לו אנשים בקבוצה, תרימו יד.
אם יש איזה עיגול שיש בו בן אדם אחד פחות מ10, זה לא כזה נורא.
ושם תארגנו איזה מעגל לפי שפות. יופי, באנגלית. אז ככה, מצד שמאל, כאן יהיה מעגל שבו יכולים להתיישב או צריכים להתיישב דוברי האנגלית. מי שלא מדבר רוסית, יש פה מעגל לדוברי האנגלית. פאבל, בבקשה תראה לנו איפה המעגל. ובבקשה לחזור על האינפורמציה הזאת גם באנגלית.
We'll have a circle, English-speaking circle. Please, please raise your hand, responsible. Left side, here's an English-speaking circle. Those who speak English, please follow this circle.
אותו דבר גם נשים יש, כן?
גם הנשים, יש מעגל דובר אנגלית, גם לנשים כמובן. בבקשה, תבואו לכאן.
Just in front of the scene.
פה ממש ליד הבמה. מעגל דוברי אנגלית, ממש כאן ליד הבמה עבור נשים דוברות אנגלית. אז עוד כמה נקודות לגבי הארגון שחשוב לציין. נדבר על זה בכל אחת מהסדנאות. אז אותם האנשים שהם צריכים לצאת לתורנות, אז קודם כל צריך להגיד שמהלך כל הסדנה, כניסה ויציאה, אין דבר כזה. כלומר, אנחנו נכללים אל תוך התהליך הזה באופן מוחלט, נמצאים בו מתחילתו ועד סופו. סוף הסדנה יודיעו עליה, קרוב לוודאי שזה יהיה, לא קרוב לוודאי, אלא זאת תהיה פעולה קבוצתית, כנראה איזשהו ניגון שאנחנו נשאיר יחד, או איזשהו משהו אחר. עד לאותו רגע אנחנו משתתפים, אסור להיכנס ולצאת, היות ועל ידי אותן הכניסות והיציאות אנחנו לחלוטין מוציאים את כולם מהתהליך הכללי. אז אם איזה שהם אנשים מסיבות כלשהן צריכים לצאת, כמו תורנויות, הם יושבים תמיד בקצה כדי לצאת בשקט, בלי להפריע לאף אחד. כלומר, שוב, זה נוגע לכל הסדנאות. אנחנו משתתפים לכל אורך הסדנה, כל השעה, ועובדים יחד בלי לשבור את אותו הקשר. זה מאוד חשוב. אז רוב האנשים אצלנו יודעים איך הסדנאות עובדות, אבל בכל זאת, ברגע שהמנחה של הסדנה מתחיל לדבר, במקרה שלנו זה הרב, באותו רגע אנחנו מיד מפסיקים לדבר, לא חשוב איפה אנחנו נמצאים בשיחה, והמנחה בתוך הסדנה באותו הרגע צריך בצורה ברורה מאוד להזכיר או להפסיק כל דיבור. כלומר, ברגע שהרב מתחיל לדבר, כולנו מפסיקים לדבר ופותחים את האוזניים. עכשיו, מספר כללים שאנחנו כבר דיברנו עליהם הרבה פעמים, אבל אני בכל זאת אזכיר עליהם. חשוב מאוד שכל העשרה ישתתפו, וחשוב מאוד שכל אחד מהם יגיד. הטקסט עצמו אין לו איזושהי משמעות מיוחדת. העיקר זה אותה השתוקקות לחיבור שעליה אנחנו מדברים. וכאשר אחד החברים שלנו מדבר, אז באותו הרגע כולנו בשקט מקשיבים, היות ודרך החבר הזה ככה ניתן לומר, מדברת איתנו המדרגה העליונה. אז ההקשבה האקטיבית, זהו חלק מאוד חשוב. אחד מדבר, כל האחרים מקשיבים. עכשיו, איך אנחנו מדברים? אנחנו כבר דיברנו על זה שחשוב לדבר מהלב, מכוונים למטרה, מכוונים לאותה המדרגה הבאה שבה אנחנו מחוברים. צריך לדבר קצר, מקסימום 2-3 משפטים, ומהלך 2-3 המשפטים האלה לבטא את אותן התחושות. אם מישהו מאיזושהי סיבה לא יכול לעצור, אז היחיד, שזה המודרטור של הקבוצה, יכול בצורה רכה, עדינה, להזכיר שחשוב שידברו כולם. בכל אופן, כל השיחה היא מכוונת לחיוב. היא נעשית בצורה חיובית, בלי איזושהי... אנחנו בעצם לא שופטים, אנחנו לא מבקרים, ואת החברים האחרים, את דברי החברים, לא שוללים, ואנחנו בעצם דנים רק בשאלה שניתנה לנו, ובכל סדנה כזאת יהיה זמן שנוכל להרים את היד ולשאול שאלה או לחלוק את ההתפעלות, וגם ההתפעלות צריכה להיות קצרה לעניין, וחשוב לנו מאוד שהכל לפי הזמנים יהיה ככה, כדי ליצור קצב נכון של הדברים, ככה קצר, לעניין, קולח, זה הכללים העיקריים, ומובן שאנחנו מדברים רק על הנושא שהרב מתווה, ומתפקסים ומתכוונים רק על אותו הנושא, וכל שיחת חולין על כל דבר שלא יהיה, על כל נושא אחר, חולין או לא חולין, לא חשוב, כמובן שלא יכול להתקיים. אז סוף הסמינר, סוף הסדנה, אף אחד לא קם, אף אחד לא יוצא, כולם משתתפים, ובסוף הפעולה הקבוצתית, שוב אנחנו נכריז על זה שהגיע סוף הפעולה הקבוצתית, ודווקא באותו הרגע יש איזשהו סיכום כללי של הדברים. ועוד דבר מאוד חשוב, כאשר אנחנו נעבור את אותה הפאזה הראשונה של הסדנה ואנשים יקומו ויחלקו התפעלות או ישאלו שאלה, זה המשך של הסדנה. ובדיוק כמו שאנחנו מרוכזים על מה שהחבר במעגל אומר לנו, באותה צורה אנחנו מרוכזים על מה שאותו גבר או אישה שקמים ומדברים או חולקים התפעלות אומרים. אז זה מאוד חשוב, זה חלק מאוד חשוב מתוך הסדנה, והסדנה היא למעשה ממשיכה גם בחלק הזה. זהו, זה היסודות.
ובכן,
איתק,
הכנס שלנו נקרא חיבור לצורך עלייה. במה מסתכם החיבור? רק תנסחו את זה בצורה קצרה. במה מסתכם החיבור? כן, ואנחנו לא שוכחים שהמטרה של, לא משנה מה אנחנו עושים עכשיו, עושים ומדברים, זה החיבור. להרגיש בתוך הקבוצה את המרכז שלה, שבו אנחנו מתחילים להרגיש גילוי של משהו עליון יותר, כללי, משותף. אני מבקש, במה מסתכם החיבור?
сейчас мы вот в круге с товарищами подумаем об этом каждый и в своем сердце представим это, что такое объединение между нами, где оно находится, в какой именно части, в каком уголочке нашего сердца, нашей души это объединение. И исходя из своих ощущений, стараемся войти в это объединение и ощутить товарищей, находящихся рядом.
חיבור זה ריכוז של המחשבות שלנו, הרצונות של תשומת הלב שלנו באותה נקודה מרכזית של הקבוצה שבה אנחנו יכולים להיות מרוכזים. הנקודה הזאת היא קבוצתית, משותפת לכולנו, לא פרטית לכל אחד. שם אנחנו יכולים לחזק ולהחזיק את הייחוד.
Желаний больше ничего не существует.
Эн шум давар хуц мирецонот.
Все тела.
Кола гуфим.
Вот это всего лишь внешняя оболочка.
Зе саха кол маатефет хицонит.
Это всего лишь внешняя оболочка.
Зе рак маатефет хицонит.
Облучает эти желания.
Ше מלבשת את הרצונות האלה. והחיבור הוא מסתכם בזה שכל אחד כשאנחנו מאחדים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד בשביל ש הרצון יקבל מספיק כוח ואותה מסה קריטית כשאז היא תוכל לגלות בעצמה את הכוח העליון. הייחוד בעצמו זה ייחוד של ההשתוקקויות והרצונות שלנו לאחד משותף. חיבור מסתכם בזה שממש כאן וממש עכשיו אני משתדל ומדמיין לעצמי את המדרגה העליונה, ואנחנו משחקים בזה, ואנחנו מעוררים את האור העליון. זה משהו שנראה לנו בלתי נראה או לא מורגש, אבל המקובלים אומרים שזה מתגלה כשכל אחד מאיתנו משתדל ומתחבר בתוך מרכז הקבוצה, וכשאנחנו עושים את זה במאמץ אחד, אחיד, דווקא אז כנראה האור העליון עושה שם איזה משהו ונקודת החיבור הזאת נוצרת. אני בחיי מורכב רק מהאישי והאגואיסטי, וכמו דג אני מוקף במים באגו הזה שלי, ורק עכשיו נולד פה איזה משהו שנמצא מחוץ לי, וזה גם עושר וגם אהבה וגם יראה, וזה הכל באותו רגע, בבת אחת. אני עדיין לא יכול לקרוא לזה איחוד או חיבור, אבל זה מתקרב. יש איחוד ויש חיבור. חיבור זה יותר התקרבות לאיחוד. וזה מסתכם בזה שאני משתדל, אני מנסה לא רק לראות ולגלות, אלא גם לעשות שכל השאר יסתובבו בכל המכונה הזאת כמו גלגלי שיניים, שאנחנו לא רק קורטונים במרק. אנחנו אומנם כולנו שונים, אבל אנחנו כולנו לא במקרה כאן. צריך להשתדל שהכל יסתובב במקום שלו וישחק את התפקיד שלו כמו שצריך. אני עוד פעם אחזור לשאלה. במה מסתכם החיבור? אני חושב שהחיבור מסתכם במאמץ פנימי תמידי בלתי פוסק.
мне кажется,
אני חושב,
в чём заключается моё усилие в объединении,
кажется. Нали ше במה מסתכם המאמץ שלי לקראת הייחוד ובכל אחד מאיתנו בכל רגע זה לנסות ולצאת מתוך המעטפת הזאת שבה האדם נמצא ולנסות ולהרגיש את אותו הרצון הפנימי כלפי הרצון לעלות, עדיף להגיד ככה, להתעלות מתוך האגו כלפי כל אחד מהחברים וכדי שהכל יעבוד צריך שיהיה לנו רצון אחד, לא חשוב מה בדיוק, אלא צריך שהרצון יהיה אחד, מאוחד, אז כל התהליך הזה יתחיל.
Избран единственным средством для нашего объединения.
משהו שנבחר כאמצעי. במה האגו שלנו טוב? מה התועלת מהאגו שלנו? שהוא עוזר לנו בחיבור. שזה האמצעי היחידי מצידנו, כן? האמצעי היחידי לחיבור, בחיבור. בבקשה.
אין בבורא שום דבר אחר שניתן להחליף, שלהחליף את זה, את אותה התכונה. כאילו, הכל מתוקן שם, שהוא פשוט מושלם עבור המטרה הזו.
לאגו הזה יש כל כך הרבה פנים שאנחנו פשוט לא מסוגלים לקחת את זה בחשבון ולהתאים את עצמנו מראש. לכן כל פעם ניתנים לנו תנאים חדשים. אבל גם יכול לקרות איתנו משהו כזה שאנחנו לא יכולים לצפות לו. הוא כל הזמן נותן לנו תנועה, הוא אף פעם לא נותן לנו להיות רגועים. נגיד אותם האירועים שהיו מרגיעים אותנו פעם, הם יכולים גם לקדם ולדחוף אותנו ולתת אפשרות להתפתח הלאה.
האגו שלי? זה כוח מניע, כוח עצום שמניע, שכל הזמן מאלץ אותי לעשות משהו כדי שיהיה לי טוב יותר, נוח יותר. אבל המשימה היחידה, העיקרית שלי, זה כיצד להשתמש בכוח הזה בכיוון הנכון. עכשיו נאמר, אני רואה מה אומרים החברים שלי, אני רואה איך הם מתנהגים, אני רואה את האולם הזה שבאמת נמצא באיזושהי נקודה עצומה של השתוקקות למצב השלם. אז למה המחשבות שלי עדיין לא נמצאות שם, וזה מוליד בי קנאה ענקית כלפי כל יתר החברים שבצורה אוטומטית מאלצים אותי להשקיע איזושהי יגיעה משהו מעל להשקעה, לכוח הרגיל. זה איזשהו כוח עצום פשוט, והעיקר זה שאותה הסביבה שאנחנו יוצרים כאן תשפיע ככה על האגו שלי שהוא פשוט יתחיל לדחוף אותי קדימה.
איזו שמחה יכולה להיות לבורא אם זה היה תכונה אחרת ולא אגו. חוץ מזה שהאגו הופך אותנו למנוגדים והפוכים לבורא, זה גם הופך אותנו למנוגדים והפוכים ושונים אחד מהשני, והוא גם שובר אותנו. ואם אנחנו לא היינו שבורים והייתי מנסה להיות בקשר עם הבורא כמו אדם הראשון, אתם יודעים, זה כמו איזה נדנדה. נדנדה של שני אנשים ואני רק לבד שם, לא הייתי יכול להתנדנד אליהם. וכיוון שאנחנו רבים, אנחנו יכולים להתנדנד ולהתקרב למטרה העליונה.
האגו, מה שטוב בו כנראה זה שהוא הפוך לבורא, ובזה שמתגלים תכונות עמוקות יותר של האגו, אנחנו יכולים להשיג את אותה הדרגה שהכין עבורנו הבורא.
эгоизм – это эго. Свойство мое такое, сказать тхуна шли. אני כל הזמן משתדל ומשתוקק לעשות משהו למעני. כל רגע הגוף שלי, המחשבות שלי מכוונות למטרה למלא את עצמי, כל תא ותא שלי. והחיבור שלנו זו תכונה שונה לגמרי, זו כבר תכונת השפעה. כשאני צריך להשתדל למלא את החבר, למלא את הרצונות של חבר, ולמסור את כל הכוחות שלי ואת ההשתוקקויות והמחשבות שלי לתוך החיבור עם החברים. אז במה האגו הזה טוב? הוא טוב בזה שאני יכול לקחת דוגמה מאיך שהאגו כל הזמן מניע אותי למלות אותו, אבל אני צריך לשנות פאזה ו... להפך, עכשיו צריך להוציא את כל המאמצים שלי בשביל למלא את החברים במאמץ והשתוקקות לחיבור, להשפעה, לאיחוד עם החברים והבורא.
האגו זה בדיוק ההפך, ההופכיות של הבורא, כך הוא מציג את עצמו.
המטרה שלי להתחבר, והאגו נותן לי אפשרות והוא מראה לי עד כמה שאני לא מחובר עדיין. כלומר, הוא מגלה לי את אותו המקום ואת אותו הצורך שהם נותנים לי את האפשרות להבין מה זה חיבור.
האמת שאין בכלל שום דבר אחר, זה כמו אפס, אפס, ואחרי זה מגיע אחד. אחד זה כמו האגואיזם, והאפס זה כמו הבורא, ולא יכול להיות שום דבר אחר מלבד זה.
אני רואה את התועלת באגו בזה שזה מכשיר אימונים אוניברסלי. אתה בשלב מסוים מבין שאתה לא יכול לרמות אותו בשום נקודה, לא משנה לאן אתה פונה, הוא שם לפניך, וכל מה שנשאר לך זה עכשיו, זה כשאנחנו משתדלים להיות ביחד. כשאני לא פונה לאגו בשביל להתמלא, תסלחו לי במילים גבוהות, אבל אני באמת בלב פתוח מנסה ומשתדל לשמוע כל אחד ואחד מאלה שיושבים כאן, והאגו שלי באותם רגעים משתעמם ומתייסר, כי הוא לא מקבל מזה שום דבר חוץ מהמסכים שאולי הוא רוצה לראות את עצמו לרגע, אבל נשאר כאן רק הלב הפתוח שרוצה להרגיש את החברים.
למה האגו שלנו כל הזמן גדל? נו, בעולם שלנו הוא גדל כדי לדחוף אותנו לגילויים חדשים כל הזמן, גילויים במרכאות, כדי שכל פעם נגלה שאנחנו הגענו למבוי סתום, אין לאן להתקדם, לא הגענו לשום דבר טוב, בסופו של דבר כדי שנתייאש ממנו. וברוחניות אנחנו מתקדמים אותו הדבר, באותה הדרך, באותה הצורה, כדי שאנחנו נתייאש ממנו, אנחנו צריכים להגיע להכרה של למה הוא כל הזמן גדל בנו. אני כביכול כאילו כבר איכשהו הצלחתי, התחלתי להבין איך להתמודד איתו, עם החברים, עם הלימוד, עם כל יתר הדברים. מצאתי איזה שהם נקודות מגע בינינו, ושוב הוא ככה מתפרץ קדימה, מושך אותי הצידה וכן הלאה. למה זה שהאגו כל הזמן גדל בהתפתחות הרוחנית שלנו? בגשמיות מובן, גם הקדמה וגם איך היא מסתיימת או במה היא מסתיימת, ואותו הדבר ברוחניות, או שזה אחרת. ואותו הדבר ברוחניות, רק אחרת. השאלה היא, האם זה אותו הדבר ברוחניות, או שזה אחרת?
האגו שלנו נותן לנו אפשרות להתקדם הלאה, עד שאנחנו לא נשיג את הבורא. דרך האגו ודרך התוספת הזאת, הוא כל הזמן נותן אפשרות לעלות יותר ויותר. בלי התוספת הייתי כל הזמן נעצר, קופה במקום שבו עצרתי, ולא הייתי יכול להתקדם.
למה האגו שלנו כל הזמן גדל בהתפתחות הרוחנית שלנו? בגשמיות מובן למה, אבל בהתפתחות הרוחנית, האם אנחנו משתמשים בו בדיוק באותה צורה?
האגו שלנו כל הזמן גדל בשביל לעזור לנו להתקדם. כי אפשר לגלות מיד משהו עצום וגדול ובלתי נתפס, במיוחד אם אני לא מוכן לזה. והגדילה הדרגתית של האגו עוזרת לי בצורה הדרגתית להרגיש את הנקודות האלה של חיבור, להרגיש בהדרגה את החברים ולגלות לאט לאט את הקשר, את המשותף שבנו, את נקודת החיבור שלנו עם הבורא.
אני חושב שהאגו גדל, היות ונקודת המגע עם הבורא זה אין עוד מלבדו. כלומר, כאשר אתה נמצא ניצב ממש מול הבורא, ואין כוחות לשאת את זה. נו, אנחנו צריכים לעבור שינויים כדי להרגיש את הרוחניות, אבל גם שם אתה צריך לגדול, גם שם אתה צריך להפוך להיות גדול, חזק, כדי לבקש מהבורא, כדי להפוך להיות כמוהו באותה מדרגה.
בהתחלה, כשאתה מגיע לקבוצה, זה כאילו שאתה מגיע לחדר עושר, כושר, ולוקח איזה משקולת קטנה. כי אם אתה תיקח משקולת גדולה, אתה תקרא לעצמך את השריר, והבורא הוא טוב ומיטיב, ואוהב אותך. וכשהוא נותן לך תוספת משקל, הוא מוסיף לך את זה לאט לאט, בקטנה, בשביל שאתה תוכל להתאמן בתוך הקבוצה, בתוך תכונת ההשפעה הזאת, בצורה דרגתית, הוא מוסיף לך יותר ויותר, והוא גם נותן לך אפשרות יותר ויותר. וכנראה שבזה אתה צריך להשיג איזה נקודה קיצונית של המקסימום של האגו שלך. אני לא יודע מה צריך לקרות אז, אבל כנראה משהו גדול וחזק. וכאן גם הסביבה מאוד חשובה, כי אני מגיע לחדר כושר הזה לבד, ואז אני לא מצליח להרים אפילו קילו, אבל אם איתי באים עוד 100 איש, וכשאני מסתכל עליהם איזה משקל הם מרימים, אז אני מנסה להשתוקק אחריהם. כך גם בקבוצה, כשאני מגיע לפה ורואה חברים גדולים, אני מבין שגם להם יש משקל והם מרימים, ואז אני מסתכל אליהם וגם מנסה לעשות כמוהם.
הרצון הרוחני, הרצונות הרוחניים כנראה גדולים מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו, ולכן כדי לגלות אותם אט אט בעודנו לומדים בקבוצה, אנחנו מתאמנים על אהבה בין החברים. אז דווקא כאשר אנחנו מקבלים תוספת של אגו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת את זה כתוספת לאותם הרצונות שאנחנו רוצים לפתח.
יש הבדל בין רצונות רוחניים וגשמיים. הכוונה שהרצונות הגשמיים הם מוגבלים בגודל, בכמה שאני מסוגל בכלל, ורצונות רוחניים זה באמת, זה דו שיח עם הבורא שאין לו גבול, וגם תענוג שאין לו גבול, והם גדלים והם מחויבים לגדול, לא מכיוון שהם כאלה. אין איסור, אין הגבלה על השפעה, זאת הסיבה.
ברוחניות, האגו, זהו החומר שמכוון כנגד החיבור עם החברים ועם הבורא. אז כפועל יוצא מכך, אם הוא גדל, אז אני אט אט עולה צעד אחרי צעד, נתנו לי מנה של אגו, הצלחתי להתעלות מעליו, מוסיפים לי עוד, כדי ששוב אני אשקיע עוד יותר מאמצים, השתוקקות, יתעלה עוד יותר גבוה מעל האגו הזה, שהוא למעשה החומר בעבודה הרוחנית הזאת. וככה, אט אט, צעד אחר צעד, ולהתעלות מעל האגו, אני מגביר את הקשר ואת החיבור עם החברים ועם הבורא.
יש לי פשוט בקשה גדולה להחזיק בראש את נקודת האחדות שלנו, האיחוד, כשכל אחד ואחד מדבר, פשוט...
אני אחזור על השאלה עוד פעם, למה האגו שלנו כל הזמן גדל? ומה ההבדל עם הגשמיות? אז בגשמיות האגו שלנו כל הזמן גדל, וכל הזמן מגדיל את הרצונות שלנו. אנחנו מגיעים לזה שבסופו של דבר אנחנו הופכים להיות ריקנים יותר. הרצון גדול יותר, הריקנות גדולה יותר מחוסר המילוי. בהתפתחות הרוחנית, התכונה המופלאה שבאגו הוא בזה שהוא מפלג בינינו, שכל הזמן מפזר. זאת אומרת, אז אנחנו יכולים להשקיע עוד ועוד מאמצים כדי להתחבר, והמאמץ להתחבר זהו הרצון, זהו הכלי לגילוי הבורא. אז יוצא שהאגו, ככל שהוא מפלג יותר בינינו, נותן לנו רצון גדול יותר להרגיש אותו תענוג מהחיבור. אז יצא פשוט איזשהו מכניזם מדהים, יוצא דופן, שצריך לאהוב, ממש לנשק ולשמוח שהוא קיים, ופשוט לדעת איך להשתמש בו. כל הזמן צריך פשוט לשאוף ליתר חיבור.
לי נדמה ש... שהאגו הוא כוח. צריך להבין שאנחנו עובדים עם שני כוחות. יש אגו ויש כוח השפעה. ולא חשוב מה אני מרגיש ברגע הנוכחי, לא חשוב מה אני חש, צריך רק להבין שאני עובד עם כוחות, עם שני כוחות. ואגו הוא סך הכל... סך הכל כוח שמתגלה בי בשביל שאני אוכל כנגד הכוח הזה.
קודם כל תשתדלו שכולם יוכלו לדבר, ומי שלא הצליח לענות על השאלה הזאת, אז שבשאלה הבאה הם יהיו הראשונים לעלות וכן הלאה. למה המשחק עוזר לנו להשיג מציאות חדשה? למה המשחק, בזה שאנחנו משחקים, אנחנו משיגים מציאות חדשה? אני נותן לכם שאלות לא פשוטות. אם לא מובן, או שאני צריך לחזור על השאלה, אז תרימו את היד. מובן. בסדר. למה, בזה שאנחנו משחקים, מתוך המשחק אנחנו משיגים מציאות חדשה. למה המשחק עוזר לנו למצוא את המציאות החדשה? למה המשחק עוזר לנו להשיג מציאות חדשה? מה יש בו במשחק?
אפשר לומר בשפה פשוטה שמשחק בונה קשרים נוירונים חדשים, ואפשר להגיד גם בשפה ארצית, כמו בחיים האלה, משחק, אני לא מבין כלום, אני לא יודע לעשות עוד משהו במדרגה ההיא, המוח שלי עוד לא נכלל ולא פועל במדרגה ההיא, כי רק אחרי השגה השכל מתחיל לאבד את האינפורמציה הזאת. אבל לדמות את עצמי על המדרגה הזאת, לדמות את ההתנהגות שלי בה, לדמיין את קו ההתנהגות או צעדים מסוימים או דרכי חשיבה, כל זה זה משחק, זה שדה עצום לעבודה, וזה כלי מדהים. זה כל מה שבונה את האדם, זה סוג של ילדות שבונה את האדם המבוגר, ואחרי זה בצורה שכלתנית וברורה.
אז קודם כל, האדם תמיד נמצא איפה שמחשבותיו נמצאות, והרב הוא עוזר לנו להתפקס. אנחנו באמת לא יודעים מה זה חיבור, לא יודעים מה זה איזשהו עולם עליון יותר. והמשחק הוא עוזר לנו דווקא להימצא בתוך זה, להימצא בתוך עם המחשבות שלנו, עם תשומת הלב שלנו דווקא באותה מדרגה. אולי עדיין לא בצורה הכרתית, אבל זה עוזר לנו, המשחק עוזר לנו להתקדם. זאת אומרת, הפחד מהלא נודע הוא לא משתק אותי. נגיד אני מתחיל לעשות משהו לא יודע איך, ודווקא המשחק הוא מוריד את המתח, הוא מוריד את הפחד, ואת את מרשה לי להתקלל בתוך משהו חדש, בלתי רגיל אולי, ומביא אותי לאיזושהי מציאות שבשום דרך אחרת לא הייתי חושב להיכנס לתוכה.
כל משחק, אם הוא בנוי טוב, אתה רוצה לשחק בו. אפשר כך לתאר גם את החיים. הם יכולים להיות מעניינים, והחיים מעניינים ברצונות שבהם. אפילו האגואיסטים, אתה רוצה לממש אותם, לשחק בצעצועים, במכוניות, שליטה, אתם יודעים. בזה המשחק מעניין.
המשחק זוהי המציאות החדשה. ככל שאנחנו טועים יותר, ככה אנחנו יותר מתפוצצים, ככה יש בנו איזושהי דרישה גדולה יותר. כלומר, אנחנו רוצים כולם שנתחיל לשחק בצורה כזאת, הנוכחים פה, אלה שלא נוכחים ומשחקים, ואופ, זהו, איזושהי התחלה חדשה לגמרי, לא שמנו לב, ובכלל אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בתוך המציאות החדשה הזאת, בלי להבין איך ולמה הגענו לכאן.
אנחנו לא יודעים בבירור מהו המצב הבא, אנחנו מנסים לשחק בו, מנסים לשחק בהשפעה, בגדלות וחשיבות המטרה. במה המשחק מעניין? המשחק בונה בי הרגל. הרגל זו תכונה כזאת חשובה. קוראים לזה גם טבע שני. במשחק הדרגתי זה חודר בי, וכשאני כל הזמן משתדל לשחק בהשפעה, בגדלות החברים, חשיבותם, בזה שאני משתדל לראות בהם גדולי הדור, ומשחק במצב הזה, אחרי זמן מסוים אני כבר מבין שאני כבר לא יכול אחרת. זה נכנס בי, למרות כל הרצונות שבי, זה הופך להרגל לראות את החברים דווקא כאלה.
מה זה משחק? משחק זה התהליך שהוא שובה אותי, זה אותה פעולה שאני עושה מתוך שמחה ותענוג, חווה הנאה מהתהליך עצמו. וכפועל יוצא, המשחק ברוחניות, אני כאילו מדמיין את אותו המצב האמיתי, התענוג העתידי, החיבור, האיחוד. וזה עוזר להתקדם אל עבר המטרה בשמחה. ואם להשתוקק דווקא לתוצאה של משהו, אז אני מפעיל את האגו שלי, שהוא בעצם בולע אותי, ואז הוא גובר עליי, ואני תמיד מרגיש את החיסרון, ואני נמצא באיזשהו מצב מושפל, היות ואני פשוט לא יכול להגיע למה שאני משתוקק אליו. לכן המשחק הוא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות. המשחק זהו תהליך, תהליך שצריך לעבור בשמחה, בענה, בתענוג. ובסוף המשחק, התוצאה הסופית היא בהכרח תתגלה.
משחק זה באמת, אפילו במובן מסוים, תהליך מיסטי. כשאני משחק במה שעוד איננו, עוד לא קיים, אבל אני מושך על עצמי את הידע הזה, את ההרגשות האלה, והם מתחילים להיכנס בי, לחדור לתוכי, ומתחילים לבנות בי את כל הדברים שהם טבעיים למדרגה הבאה הזאת, וכמו שהם באמת שם.
אם בעולם שלנו המשחק משחקים בו ילדים, אז יש איזשהו כוח שמאלץ אותם להיות בזה. אז כשאנחנו משחקים בקבוצה, אנחנו משתוקקים למטרה. וזה עוזר לנו להחזיק את עצמנו מכוונים על המטרה, ולהמשיך באותה הדרך שאנחנו בונים לעצמנו, בוחרים. וזה יוצר את המודל של המצב הבא שלנו. בזה שאנחנו בעצם עושים כל מיני פעולות במשחק, אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, ועל ידי זה מגיעים למצב הרצוי בצורה הכרתית.
אני רוצה לענות על השאלה הזאת, אתם כבר לעשתם אותה קצת. התשובה על השאלה הזאת כזאת, כזאת היא צריכה להיות בערך. אנחנו יכולים להתקדם בעזרת משחק, כיוון שהמצב הבא משחק, איזה נתק בין המדרגות בשביל שאנחנו בעצמנו נשתדל למלא אותו. זה נותן לנו את השכל ואת ההשגה, זה מה שהופך אותנו לשווים לבורא. אחרת היה אפשר לעלות אותך ממדרגה למדרגה בלי שום בעיה, בלי המאמצים שלנו. אפשר להגיד על זה עוד הרבה דברים, אבל בעצם זה כך. ועכשיו שאלה היא, במה הייחודיות של החברים שאיתם אני עכשיו מתחבר? מה מיוחד בהם? בחברים האלה שלי שאיתם אני עכשיו מתחבר.
יש אפשרות לראות את הרצונות, נאמר, אני רואה את אותו הרצון שיש לכל אחד מכם, ואני מנסה להתלבש בו, וצריך שיהיה מישהו שיוכל לעשות זה, זאת אומרת. אף אחד, כל אחד מאיתנו נאמר, אם ככה לדבר בכנות, לא היה מחייך לכיוון שלא היה אומר שלום אפילו. אבל כאן, היות ויש את חשיבות המטרה שמתחוללת מרגע לרגע כאן, הולכת ומתגברת, היא עד כדי כך שולטת או מתעלה מעל כל ההבדלים בינינו, אז אין שום ברירה אחרת אלא להגיע לנקודת האיחוד. זה ממש קיים באוויר, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה הזאת של מה הייחודיות של החברים שהתכנסו כאן, זה אם לא אתם, אני לא הייתי כאן, לא היה לי למה להשתוקק. ככה בכל רגע ורגע אני רואה את החברים שנמצאים במדרגות הנעלות ביותר. אני צריך ממש להשקיע יגיעה עצומה כדי להיות לצדכם, אבל בהביטי עליכם אני מבין שהמדרגה החדשה הזאת זה פשוט משהו שהוא מציאותי.
הייחודיות של האנשים שהתאספו כאן בזה שהם בחרו מטרה אחת, אותה מטרה, והודות לזה אנחנו לא, כשכל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו כל אחד משקיע מאמצים, אבל לאותו כיוון, כמו שלושה סוסים שרתומים לאותה עגלה, והם יכולים לסחוב את המעמסה הכי כבדה שיכולה להיות, לגרום התפעלות אחד לשני, לרומם אחד את השני, ולכוונן לנקודת האיחוד.
אני אחזור שוב על השאלה, מה הייחודיות של החברים שאני נמצא איתם עכשיו כאן? מה מיוחד בהם? עד כמה שאני מבין? גילוי הבורא, שהוא למעשה תכונת ההשפעה, חיבור, אפשר רק מתוך הרצון אל אותו החיבור, אז הייחודיות של אותם החברים היא בזה שבהם, בדיוק כמו שבי, ובצורה מאוד ברורה אני מגלה את זה במה שהם אומרים, באיך שהם מתנהגים, בהכל. אז יש להם את אותה השתוקקות כלפי הבורא, ולא חשוב איך זה מובן על ידינו, אבל זה בדיוק אותו הרצון כלפי הבורא כמו לי, והכלי הזה שעל ידו אנחנו יכולים לגלות את העולם העליון, יכול לפנות רק יחד איתם, כיוון שאחרת כל אחד מאיתנו הוא רק נקודה, וכאשר מחברים את כל הנקודות האלה יחד נוצר כלי שבו ניתן לגלות את אותה ייחודיות. אז הייחודיות של החברים היא שאין לי שום כלי אחר, שום אמצעי, שום מקום אחר שבו הייתי יכול לגלות את המציאות החדשה הזו.
אני אענה על השאלה הזאת בציור. כל אחד מאיתנו הוא צורה מסוימת, כמו בלגו או בפאזל. פאזל, כולם מבינים את זה. כל אחד מאיתנו הוא כזה. כלומר, אתם מבינים שאם יש בו איזו צורה חיצונית, אז הוא יכול להיות בקשר רק עם צורות מסוימות לידו. אז האור שמעורר בנו, בהתאם לאינטנסיביות שלו, מעורר בנו אותנו לאינטנסיביות כזאת, שכשאנחנו מתחילים כבר להיכנס לאיזה קשר אחד עם השני, אבל המגע עצמו, הקשר, אנחנו צריכים לעשות, לא האור. אנחנו לא מגיעים לקבוצה מרצוננו, מבחירה שלנו. הוא מביא אותנו לשם, מכין אותנו. אבל את החיבור עצמו אנחנו כבר צריכים לעשות, ואנחנו מחייבים אותו לעשות את זה, וזה נקרא ניצחוני בניי. ואז יש לי שאלה אחרונה, אומרים שכבר שיעשו לי לינץ'. אז אנחנו התעכבנו קצת. אני אשאל שאלה כזאת, מה יכול להיות הסיום המוצלח של הסדנה? מה לדעתכם?
מצב שבו כל אחד מאיתנו, כמו שהרבש אמר, שלמות. כיוון שבורא זו השלמות, הסוף הסדנה שלנו זה המדרגה הסופית של מה שאנחנו משיגים כאן, זה צריך להיות קשר עמוק, פנימי, חזק, שחייב להיות שלמות.
Кажется, концом семинара должна быть вот та внутренняя и внешняя, наверное, радость, что мы действительно вместе, мы выстояли.
אני חושב שהסוף של הסדנה זה צריך להיות שאנחנו מימשנו איזושהי דרגה ומגיעים לבאה.
הרגשת אהבה לחבר, לזולת, וזה מילוי פנימי וסיפוק פנימי כזה. לדעתי זה סיום טוב לסדנה הזאת.
סוף הסדנה זה כאשר כל אדם מרגיש תחושה שהוא לא חווה מעולם. אפשר אפילו להגיד שזאת מטרת הסדנה בכלל.
מצבים במהלך הסדנה היו שונים, אבל מצב טוב בסדנה זה אני שוב פעם אבוא לשם.
סיום טוב לסדנה, אני חושב שזה יתר חיבור כלפי אותו המצב שממנו הגעתי. כלומר, הגעתי במצב מסוים, הרגשה מסוימת כלפי האחרים, ובסוף הסדנה המוצלחת אני יצאתי מתוך התחושה אל יתר הרגשה של אנחנו, ולעולם לחזור אחורה מאותה מדרגה, אלא משם ללכת ולהמשיך. כלומר, שאנחנו נשיג כזו אינטנסיביות, כזאת מידה שבו הכלי מרגיש או משיג במדרגה הבאה לגילוי האור, ששם זה פשוט מתגלה ומשם ממשיכים.
סיום טוב של הסדנה זה כאשר אני מרגיש בתוכי יותר כוחות ויותר ביטחון להמשיך את הדרך הזאת שבחרתי בשביל עצמי. כשאני מרגיש שנוספו בי כוחות בשביל להשקיע מאמצים לאהבת חברים, אני רואה שזה אפשרי, אני רואה שביחד אנחנו מממשים את זה, ומזה יש בי כוחות וכוחות להמשיך בזה.
סדנה זה כנראה המשחק שעליו אנחנו דיברנו. הסוף הטוב, המוצלח של סדנה זה שאתה מקבל חיזוק באהבה שלך כלפי החברים.
אני שמעתי שכל החיים שלנו, לפחות החיים הקבליים שלנו, צריכים להפוך לסדנה אחת. אבל אם לדבר על הסדנה הקטנה הזאת שתכף תסתיים, אז הסיום הטוב שלה, שזה יהיה כמו עוד חוט שקשור לאוזן הפנימית שבי, ועוד חוט לעוד מקום, כשהחברים שלי יעשו תנועות, אני ארגיש בזה.
יתר הרגשה של חיבור, איחוד. הייתי רוצה להוסיף שמה שנראה לי כסיום מוצלח של הסדנה זה האפשרות לראות את כל החברים שיושבים כאן פשוט כענקי הדור, גדולי הדור, חברים ענקיים. בתחילת הסדנה אני אמרתי לעצמנו צדיקים כמובן, אבל מהלך הסדנה גיליתי פשוט איזו עוצמה.